לומדים את סדר הברכות של העמידה, מה שנקרא תפילת 18, והגענו אל שלושת הברכות האחרונות. הברכות האחרונות נקראות, למרבה הפלא, ברכות הודאה. למה למרבה הפלא? משום שהתוכן שלהם לא בדיוק ברור שהוא הודאה, אבל לכל פנים ככה הן נקראות. כלומר, אלה הן הברכות שבאות אחרי הבקשות. למה צריך להודות? למה צריך לשבח? כן, יש לנו שלוש ברכות ראשונות שהן ברכות השבח, שלוש אחרונות שהן ברכות הודאה, כי זה לא יפה לבקש בלי לשבח, וזה לא יפה לקבל בלי להודות. ולכן כך מסודרת התפילה, שבח, בקשה והודאה. לפני כמה זמן, גוי אחד שאל אותי איך הוא צריך להתפלל. אמרתי לו, תנסח לעצמך נוסח של תפילה שכולל שבח, בקשה והודעה. כן? לא הנוסח של עם ישראל, כי זה לא מתאים לצרכים שלו, אבל זה תוכן אוניברסלי. שבח, בקשה והודעה. האם יש למישהו? אולי.
יש.
יש, תודה רבה. ברוך תהיה. הצלת את חיי. מה אתה רוצה בתמורה? טוב. אם כן, כאן אנחנו מגיעים אל ההודעה, וההודעה בנויה משלוש ברכות. האמצעית שבין השלושה, מובן שהיא הודעה, מודים. הטוב שמחה הולך נאה להודות. אבל מה אם רצה? רצה זו בקשה. כמו כן גם שים שלום, זאת לכאורה בקשה. אלא שיש, אף על פי שיש שם בקשה, עיקר העניין הוא ההודעה על הקיים. מדוע? ברכת רצה, הנקראת כאן ברכת עבודה, מציינת את העובדה שהעבודה מעולם לא פסקה. הרי אי אפשר לעולם להתקיים בלא עבודה. על שלושה דברים העולם עומד, אחד מהשלושה, העבודה. אם כך, יש הכרח להניח שהעבודה לא פסקה עד עצם היום הזה. לכן, אף על פי שאנחנו מבקשים שהעבודה תשוב אל הדביר, יחד עם זאת, אנחנו מניחים שהיא לא פסקה. זה מה שאנחנו אומרים, והשב העבודה לדביר ביתך. משמע שהעבודה קיימת, רק היא לא בדביר. אז איפה העבודה מתרחשת, איפה היא מתבצעת? מתבצעת בעולמות העליונים, ברקיע. אין אומרים שמיום שחרב בית המקדש, מיכאל, השר הגדול, שהוא כהן גדול של מעלה, מקריב על גבי מזבח של מעלה, נשמותיהם של צדיקים. וואו, לא נשמע טוב. מובן, אנחנו לא מעוניינים כל כך בהקרבת נשמות צדיקים. לכן אנחנו מבקשים, והשב העבודה לדביר ביתך, שבמקום נשמות צדיקים נקריב לך פרות, כבשים, עיזים, תורים, בני יונה וכדומה. נכון? ולכן, לכן יש כאן באופן מובלע איזושהי הודעה, הודעה על הקיים, על הנצחי. כמו כן, ברכת שים שלום. העולם לא יכול להתקיים בלי שלום. אם לא יהיה שלום, העולם יתפרק. אם כן, אף על פי שאנחנו מבקשים שים שלום, טובה וברכה וכו', אבל אנחנו גם מכירים בזה שהשלום קיים. למשל אומרים, אותו משפט מפורסם את אריק איינשטיין ומאת אנריקו מסיאס, ומעט דודו פישר, עושה שלום עם רומיו. הוא יעשה שלום עלינו. אז זה אומר שהקדוש ברוך הוא עושה שלום במרומים. כלומר, זה קיים, זה נצחי. רק שעוד לא נעשה עלינו. אבל חייב להיות שיעשה שלום עם רומיו. אגב, המשפט הזה גם הועתק לתוך התפילה, לתוך הקדיש, לתוך ברכת המזון. מרוב פופולריות. בסדר? אז אם כן, יש לנו פה שלוש ברכות. כמו שמצאנו גם, שלושת הברכות הראשונות הם עניינן של האבות. הברכה הראשונה, נקראת ברכת אבות, היא חותמת במגן אברהם. המידה, הברכה השנייה, ברכת גבורות, היא מידתו של יצחק. אתה קדוש, זאת מידתו של יעקב. ואם כך, מה עם 12 הבקשות שהן גם 13 בקשות? כנגד השבטים. כמה שבטים יש? או 12 או 13. שתלוי איך סופרים. אז גם בערכות הבקשה יש 12 בקשות שהן גם 13. כן? אפשר ככה, אפשר ככה. ואז יוצא שמה נשאר לנו בשביל שלושת האחרונות? משה, אהרון ויוסף, נכון? משה בברכת רצה, אהרון, כלומר זה הנצח, מודים מידת ההוד, מידתו של אהרון, והשלום, מידת היסוד, מידתו של יוסף. עד כאן מובן. ואיפה דוד? לא. לא. באדוני שפתי תפתח ופי יגידי לעתך, ויהיו לי רצון מרפי ויגון ליבי לפניך, שם צורי וגואלי. אלה הם פסוקים של דוד, שהם כוללים את התפילה כולה, הם כלי הקיבול של התפילה כולה. אם כן, אנחנו רואים שאבותינו, מייסדי זהותנו, הם גם מייסדי תפילותינו. עד כאן מובן? טוב. אז, ואז צריך באמת לעשות גם מקבלה, למה מקבילה ברכת חונן הדעת, והשיבנו וכו'. מי מתאים לראובן, מי מתאים לשמעון וכו'.
כבר חשבו על זה?
האם לא חשבו על זה חכמים? מן הסתם שחשבו על זה. טוב, רצה. נקרא אנחנו בברכת רצה, שבה אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא לקבל את תפילתנו. לא, לא לקבל, סליחה, לקבל את קורבנותינו. רצה השם אלוהינו בעמך ישראל ובתפילתם. מה זה רצה? אחת המשמעויות של המילה לרצות, זה כמו בעברית שלנו, של רצון. או באנגלית, will. כן? או בצרפתית, volonté. מה?
Quiero.
Quiero, באיזה שפה?
ספרדית.
ספרדיתו. Quiero. הוא אומר שלא. וולונטס, לא? משהו כזה. טוב, לא משנה. על כל פנים, אתם מבינים למה אני מתכוון. אבל יש משמעות נוספת, זה מלשון ריצוי. ריצוי, להיות רצויים, הכוונה הפך הכעס. יש נוח לרצות וקשה לכעוס. יצא שכרו, יצא הפסדו בשכרו, כן? יש במסכת אבות, ארבע מידות. מי שנוח לרצות וקשה לכעוס, נוח לרצות, קל לכעוס וכולי. יש ארבע מידות, וכן ההפך של הכעס הוא הרצון. אז רצה הכוונה השקטת הכעס. ואז הקורבנות הם לרצון. זה כמו שמצאנו בקורבנות בכלל. שבקורבנות אנחנו אומרים, ונרצה לו לכפר עליו. משון ריצוי. לרצונכם תסבחו. מה זה לרצונכם? לא כמו בעברית של היום. מלשון רצייה, אלא מלשון ריצוי, לרצונכם, תסבחו. כותב רש"י, כל לשון רצון שבמקרא, אפישמינט בלעז. נכון? מה? אפישמינט, כך אומר רש"י. כן? או אם תרצה, באנגלית יש מילה דומה, אפיזמנט, או בצרפתית עתיקה, אפזמנט. כן? אפישמינט בלעז, אומר רש"י. כן? לשון רצון במקרא, אפישמינט בלעז. וכן, מכאן שכדאי לפעמים ללמוד את הלעזים של רש"י. נכון? מלא חוכמה יש בלעזים האלה. לא בכדי רש"י כתב אותה. אז איפה היום? רצה. אז כלומר אנחנו מבקשים להיות רצויים. סימן שיש כעס. כל ימי הגלות יש איזה כעס. והכעס הזה צריך לסור מן העולם. שם אלוהינו בעמך ישראל ובתפילתם. יש גורסים ולתפילתם שעה, ותפילתם שעה. לא משנה איך, זה ביטויים שלקוחים ממעשה קין והבל. וישע השם אל הבל ואל מנחתו, ואל קין ואל מנחתו לא שע. כלומר, לשעות הכוונה להתרצות. והשב את העבודה, יש גורסים והשב העבודה, יש גורסים והשב את העבודה. לדביר ביתך. אז זאת אומרת, אנחנו רוצים שהעבודה תשוב לדביר. מהו הדביר? מה? המקדש, למה נקרא דביר? המקום של הדיבור. והמקום שבו הנבואה מופיעה. והשב העבודה, או את העבודה, לדביר ביתך. שלום הרב, לפי מה שלימדת, התפילה היא שרית של הנבוא, וכל צורה אחרת של תפילה היא עבודה זרה. איך זה מסתדר עם מה שהמלצת לאותו גוי, בברכה רומן? אני לא חושב שהתפילה היא שרית של הנבוא, אלא של הנבואה. והתשובה זה שמה שהמלצתי לאותו גוי, היה הדרך להתפלל לאלוהי ישראל. כלומר, אם הוא מתפלל לאלוהים, לאלוהי העולם, אז אתה צודק, יש סכנה ברורה של פגניות. אבל מאחר באותו גוי אמר לי שהוא סבור שכל הדבקות באלוהים אפשרית רק דרך עם ישראל, ומתוך כך הוא שאל אותי איך להתפלל, מתוך כך יכולתי גם לענות לו. כן. אבל לא נבוא, כן? נבואה, אני צריך להוסיף ה. כן, מה זה? דביר זה מלשון דיבור. כן. אגב, העירו לי כבר שלא תמיד אני מדבר ליד המיקרופון, וזה מהווה בעיה בקליטת השידורים. אני אתאר לעצמי שאני לא היחיד במצב הזה, מבין כל הרבנים, אז או להשתדל לדבר אל המיקרופון, או אולי הצעה למכון, לא יודע, זה אולי הרבה כסף אולי, אבל בכל זאת, הרעיון של מיקרופון הנצמד אל החולצה, זה יכול לעזור, למרות שיש בזה קצת תרחה, כי כל פעם צריך להוציא את המכשיר גם מהחולצה, גם מהכיס, אבל זה עשוי לפתור את הבעיות. לכן אני ממליץ לעובדי האינטרנט לשקול בקשת תרומה בנושא הזה. כן, מה אתה אומר?
אתה יכול להגיד את הנקודה של דביר,
משל
דיבור, מה
העניין
של דיבור?
הנבואה מקורה במקדש. כן, לכן ירושלים נקראת גחיזיון, המקום שממנו באה הנבואה.
נבואה מקורה במקדש, אנחנו יודעים
שיש
נבואה עוד לפני המקדש.
יש נבואה עוד לפני המקדש, אבל המקום שבו זה מתבייד, זה מתמסד. כן? למשל, חז"ל אמרו, כל נביא שלא הוזכר שם עירו, מירושלים היה. הסתם נביא זה מירושלים. ברור, זה מקום שבו השכינה שורה. אז בשאר המקומות גם היא שורה, אבל פחות בקביעות, יותר מסובך. כמו שמצאת ביונה הנביא. כתוב, ויקום יונה לברוח תרשישה מלפני השם. מה זה הוא בורח מלפני השם? כוונה שהוא בורח מארץ ישראל. הוא אומר, שמה אני לא אתנבא. הוא לא רוצה להתנבא. זאת אומרת שיש יחס בין הנבואה לבין המקום.
ובפרט המקדש?
בפרט המקדש. כתוב גם בירושלמי שיונה הנביא, כיצד היה מתנבא, היה עולה לירושלים בחג הסוכות, ובשמחת בית השואבה הייתה שורה עליו רוח הקודש. לכן נקראת שואבה, ששואבים משם רוח הקודש. כן, אז איפה היינו? כן, והשב את העבודה לדביר, ואלן רומן, חוץ מזה רציתי למסור לך, אם כבר הרבה זמן לא נפגשנו, אז תודה שחידשת את הקשר. טוב, רצה השם אלוהינו בעמך ישראל ותפילתם, והשב את העבודה לדביר ביתך. מה זה? מי נלחם במי? במרומים. כך שהבורא נדרש לעשות שלום ביניהם. נראה מכך שבמרומים עדיין אין שלום. האם יש סיכוי שיהיה כאן שלום לפני שהשלום ישכון במרומים? טוב, צריך להבין למה דווקא זה מי שעושה שלום מרומיו שיכול לעשות שלום עלינו. אבל צר לי לחלוק עליך, שואל יקר, משה, שאכן יש כבר שלום במרומים. אומרים, מה זה עושה שלום עם רומיו? בין גבריאל למיכאל, שגבריאל כולו אש ומיכאל כולו מים, ושניהם משמשים לפניו במרום, ואינם מבטלים אחד את השני. אז אפשר לראות בשמיים, תסתכל, רק תלך, תסתכל קצת במרומים, תראה איך זה נראה שם, תראה שמה שיש שלום מופלא. אז איפה היינו? והשב את העבודה לדביר ביתך. זאת אומרת שאנחנו מתפללים שהעבודה שכעת נעשית ברקיע, שהיא תעשה בדביר. מהי העבודה שנעשית ברקיע? מיום שחרב המקדש, כך כתוב במדרש שהבאנו כבר לפני כמה דקות, גבריאל שהוא, מיכאל שהוא השר הגדול, שהוא כהן גדול של מעלה, מקריב על גבי המזבח נשמותיהם, של מעלה, נשמותיהם של צדיקים. מה פירוש הדבר? מה זה שמקריבים נשמות של צדיקים? שאלה טובה, לא? כן. הכוונה, צריך להבין מה זה קורבן בכלל. קורבן זה חזרת החיים אל מקורם. אין? הנפש של הבהמה הייתה כלואה בתוך הגוף שלה. הנה, שחטתי את הבהמה, שחררתי את נפשה, ועכשיו היא עולה אל המרומים. כמו כן, גם הגוף שלה הולך וקלה באש על גבי המזבח. הכל חוזר אל מקורו. החזרה הזאת אל המקור, יש בה משהו אולי קצת פסימי. זה אומר שהקיום כאן בארץ איננו כל כך כדאי, ויש יותר, כלומר יש עדיפות לעילוי. אם באמת אנחנו נלך בקו המחשבה הזה, העולם כולו יחלה. כן? הרי אם חז"ל היו אומרים למשל, על דבר אחד העולם עומד, על העבודה, לא היו אומרים על שלושה דברים, אלא על דבר אחד, אז היה אומר שהכיוון הכללי של החיים הוא כליון החיים. הכל צריך להתעלות, הכל צריך לכלות. זה פסימי. אבל חז"ל אמרו על שלושה דברים העולם עומד. אחד מהם העבודה, אבל לעומתו גמילות חסדים. מה זה גמילות חסדים? זה הופעת השפע מן המרומים. זאת אומרת שבבת אחת יש יציאה מן העין ליש, וקצת מן היש אל העין. למה יש צורך ביציאה מן היש אל העין? כדי שהיש יכיר שמקורו בעין. אם היש, אתה מקשיב לי? אם היש מכיר בכך שמקורו בעין, אז הוא מקבל משמעות. נגיד את זה אחרת. מי שמוכן לתת מעצמו משהו, מגיע לו לקבל. אתה מוכן למות? אתה מוכן להקריב את עצמך? אז כדאי שתחיה. כלומר, זה דו-כיווני. אז לכן אנחנו לוקחים חלק קטן מן המציאות, מעלים אותו על גבי המזבח, וזה מוסיף חיים ושלום לעולם כולו. לכן חז"ל אמרו שהמזבח נקרא מאריך. למה הוא נקרא מאריך? כי הוא מאריך חייהם של ישראל. לכן אסור להניף עליו את הברזל, כי ברזל מקצר את חייו של אדם, ואתה רשאי להניף את המקצר על המאריך. אז מה זה אומר? זה אומר שחלק מן המציאות מוקרב ודבק בתענוגים עליונים במקור החיים, ומתוך זה יש שפע של חיים על הכל. אז זה היה מקום גם לומר שבני אדם יעשו את זה. כלומר, לכאורה קורבן אדם הוא הדבר המתבקש ביותר, לא? כן? כך היה למשל אצל יצחק אבינו. יצחק אבינו, הכיף הגדול שלו בחיים זה למות. לא בגלל שהוא אוהב את המוות, אלא בגלל שהוא אוהב את השם, אוהב את החיים העליונים. ולכן כתוב, ויהי אחר הדברים האלה, והאלוהים נישא את אברהם. למה לא כתוב, והאלוהים נישא את יצחק? כי עבור יצחק זה לא ניסיון. זה פשוט לא. כן? הוא רוצה לשוב אל מקור החיים. מתי יצחק הרגיש פגוע מאוד? כשאמרו לו, אתה יורד. לא נשחט. מה, אני לא בסדר? לא בסדר, כן? לקחו לי את זה. אז לכאורה, קורבן אדם, יש בזה היגיון רב. אלא שהקדוש ברוך הוא אמר שהוא לא רוצה. למה הקדוש ברוך הוא אמר שהוא לא רוצה? למה? למה? פשוט מאוד. אם אנחנו נשחט את יצחק, נשחט צדיקים על גבי המזבח, אז זה אומר שיצחק הוא סך הכל פרה. כי הרי מה יש לפרה לתת? הפרה לא יכולה לתת יותר ממה שיש לה. ומה יש לה? את חייה הביולוגיים. זה מה שהיא יכולה לתת. זה כל מה שהיא מסוגלת להעלות על גבי המזבח. לכן הפרה היא מאוד מרוצה. אנחנו שחטנו אותה, העלינו אותה על גבי המזבח, היא מרוצה לאללה. תרתי משמע. אבל יצחק, לעומת זה, הוא מורכב משני דברים. יצחק עשוי גם מפרה וגם משכל ורצון. נשמה. אם אני מקריב את יצחק על גבי המזבח, אז לא הקרבתי את יצחק, הקרבתי פרה. לכן צריך דווקא לא לשחוט אותו, אבל מה שכן צריך, מה? למה אתה לא הבנת? הרי יצחק הוא גם פרה. אבל הוא לא רק. אם אני שוחט אותו, ובזה אני חושב שגמרתי את העבודה, אז אני בעצם הספחתי אותו לאובייקט. במקום להתייחס אליו כאל אישיות, כאל נשמה, אני התייחסתי אליו כאל אובייקט פרתי, חייתי, בהמי, ביולוגי. כן, זה בדיוק העניין. לכן, מה שצריך לעשות זה להקריב את יצחק בשני חלקים. חלק ראשון, הנשמה. איך עושים את זה? אומרים לו, אתה רוצה להיות קרב? כן, אני רוצה. אפילו בושט את הצוואר. הנה, תשחטו. בסדר, אז הקרבת את הרצון. ברגע שעשית את זה, הוא קרב יצחק. עכשיו, מה עם החלק הגופני? אין בעיה, ניקח איל במקום. ולכן, חז"ל אמרו על הפסוק, ויעלהו לעולה תחת בנו, שאברהם שם על גבי המזבח את האיל, ועל גבי האיל את יצחק, ושחט את האיל מלמטה. זה דבר תמוה דווקא ששוחטים על גבי מזבח, אבל בסדר. אבל זה מה שהוא עשה. הוא שחט את האיל מתחת ליצחק, כי זה בעצם ממקום חלקו הנמוך של יצחק. לכן אומר הכתוב בפרשת ויקרא. אתה שומע אותי, יאיר מעוז? אתה רוצה אולי קצת קפה שלוק? אתה נראה לי עייף. רוצה? טוב. לא, נראה לי פשוט גמור. כן. כתוב ככה. ויקרא אל משה, וידבר השם אליו מאוהל מועד לאמור, אדם כי יקריב מכם קורבן לשם. אז מה אדם רוצה להקריב? בני אדם. אדם כי יקריב מכם. כלומר, רוצים להקריב אדם. לא, אדם רוצה להקריב הכל. כלומר, צריך שהוא ירצה. אדם כי יקריב מכם קורבן לשם. מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן תקריבו את קורבנכם. כלומר, זה בדיוק שחזור של עקדת יצחק. אדם רוצה להקריב את עצמו, ובסוף הוא מקריב מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן. עד כאן מובן? אז יוצא לפי זה שהקורבן הוא תחליף לאדם. אגב, כן, זה עילוי עצום. אני שם ורואה על הבהמה מה שעושים לה, זה מה שהייתי רוצה שיעשו לי. זה המוכנות. המוכנות הזאת היא ההקרבה. לכן אני בזה קרב, מתקרב לפני השם. ברור? וזה, הפירוש הזה שהוא פירוש הרמב"ן לפרשת ויקרא, הוא בעצם לא דרוש, הוא פשט הכתוב, בעצם. כן, מה אתה רוצה?
הרב אמר שלמעשה כל פרה רוצה להישחט. רוצה למות, להזדקות על עצמו.
אני לא יודע בדיוק כי פרה רוצה להישחט, כי המושגים של רצון, כפי שהם אצלנו, אינם שייכים בפרות כל כך. אבל זה על דרך הרחבת הלשון.
בסדר, אבל אנחנו רואים במציאות שאסור לשחוט פרה ליד פרה או בעל חיים כי הם נבלים, הם לא רוצים. אנחנו גם יודעים שכבש אחד פרה נכנס את הגבילה של עזריו.
אתה צודק, כלומר אתה אומר שאסור לשחוט פרה ליד פרה כי היא נבהלת, נכון? משום צער בעלי חיים וכו'. כן, זה אינסטינקטיבי, זה כמו שלמשל אדם שעשה את כל המאמצים כדי להתקבל לצנחנים, ברגע שצריך לקפוץ, צריך לדחוף אותו, כי הוא מפחד. כן? אז זה לא שהוא לא רוצה, אבל הוא מפחד. בסדר? בבקשה.
אתה לא נותן לי תשובה עד הסוף. אז ניקח את יצחק, נוודא שהוא רוצה, ונשחוט אותו.
ניקח את יצחק, נוודא שהוא רוצה, ואז נשחט אותו. יש בעיה.
יש שני.
לא. כי איך אתה תשחט את הרצון שלו? כלומר, עד רבה, כלומר, יש סכנה של הטיה של של ההסתכלות על יצחק מאדם אל בעל חיים. כלומר, אתה תיקח את יצחק, ואתה תשחט אותו.
מי... שהוא רוצה.
אחרי שבידית שהוא רוצה. אבל אתה שוחט, מה אתה רוצה? אתה רוצה לשחוט פרה, כלומר, כי אתה צריך, כדי לעשות את זה, להתייחס אליו קצת כאל אובייקט. זה כמו רופא. כדי שהרופא יתפקד כמו שצריך, הוא צריך קצת לשכוח שזה בן אדם שעומד לידו. כי אם הוא ישכח, אם הוא לא ישכח את זה, אז מרוב רחמים הוא לא יוכל לטפל באדם.
אז כבר עברנו מהשוחט למשחט.
נכון, זה מה שאני אמרתי. כן. אני לא, לא עברתי משהו. אתה עברת, אני כל הזמן דיברתי על השוחט. כן. זאת אומרת, השוחט יסתכל עליו כעל, כעל פרה. לכן אמרו, טוב שברופאים לגהינם, בגלל שהרופא חייב להיות אכזרי. חוץ מהקדוש ברוך הוא שהוא גם רחמן וגם נאמן. רופא צריך לבחון, לבחור, או להיות רחמן או להיות נאמן. קדוש ברוך הוא רחמן ונאמן. אבל הצדיק עצמו, כשהוא מת על קידוש השם למשל, אז הוא כן מתכוון לזה. או מה שאמרו בעלי המוסר, שכאשר האדם מת, הוא צריך להתכוון שהעלאת נשמתו היא מעין קורבן. כן, קצת לפני שהוא מת, הוא מחווה, הרי ממילא הוא משיב את נשמתו למעלה, אז יש פעולה דומה לקורבן. עכשיו, מאז שחרב המקדש, אז הקדוש ברוך הוא לוקח נשמותיהם של צדיקים. ממילא הוא לוקח אותם. אבל הם משווים כקורבן. כן, זה מה שנקרא, דודי ירד לגנו. לערוגת הבושם, לרעות בגנים, וללקוט שושנים. אמרו חז"ל, דודי זה הקדוש ברוך הוא. ירד לגנו זה העולם, ללקוט שושנים אלו הצדיקים. עכשיו, אנחנו לא כל כך אוהבים את זה, ובצדק. כלומר, התורה היא תורת חיים, לא תורת מוות, ולכן אנחנו מבקשים שתשוב העבודה אל הדביר. מדוע? בגלל שכאשר צדיקים הם הם הקורבנות, זה מתקן את עולם הנשמות. את נשמת האדם, אבל זה לא מתקן את כללות העולם. הקורבן יש לו משהו שאין בהקרבת הקורבנות של אדם, או שאין בתפילה, זה שהקורבנות של הבהמה מעלים את כל העולם הטבעי גם כן. את העולם הבהמי, את העולם הדומם, את העולם הצומח. מה עם בעלי חיים טמאים? האם הנפש שלהם לא צריכה להתעלות? אני אשאל שאלה יותר חמורה. ומה עם בעלי חיים כשרים שאינם קריבים על גבי המזבח, כגון חיית השדה, צבי ואייל, זה כשר, מותר לאכול צבי ואייל, ולא מקריבים על גבי המזבח?
יש מתעלים על ידי הקורבנות האחרים.
אפשר להגיד שהם מתעלים על ידי הקורבנות האחרים, שזה ההסבר הפשוט. אפשר להגיד שאין בנו כוח להעלות אותם. דבר לגבי בעלי חיים טמאים. כלומר, הבעלי חיים הטמאים הם כל כך רחוקים מעולמו של האדם, שאין בידינו יכולת להעלות את הקדושה שגנוזה בתוכם. ולכן הם שואגים. הכפירים שואגים לטרף ולבקש מאל אוכלם. כלומר, האריות, הכפירים, הנמרים, הטיגריסים והברדלסים והצבועים והתנים, הם מאוד מאוד רוצים לקבל את אוכלם מאל. כלומר שהמזון שלהם יבוא לא בדרכי האלימות הטבעית. אבל בינתיים הם שואגים לטרף. זאת אומרת שהם מוכרחים להיכנס לתוך מעגל האלימות של הג'ונגל, אבל באופן פנימי הם היו רוצים לבקש מאל אוכלם. מובן? עכשיו זה לגבי בעלי חיים הטמאים. לגבי בעלי חיים הכשרים, הצבי והאייל, הם מייצגים קדושה מסוג אחר לגמרי. הקדושה שבטבע. והקדושה שבטבע איננה זקוקה למוסד האנושי. יש בבעלי חיים האלה יופי שאין בבעלי החיים הקרבים על גבי המזבח. נא להשוות מבחינה אסתטית בין צבי לבין פרה. מה יותר יפה? הצבעים יותר יפים, נכון? זאת אומרת שיש איזה מין עוצמה של קדושה אסתטית שאיננה עוברת דרך עולמו של האדם. לעומת זה הפרות, אמנם הן מאוד ידידותיות, הן שייכות לעולמו של האדם, אבל הן נראות כמו פרות. בסדר? טוב, זה לגבי השאלה הזאת. שאלה נוספת, רגע, אין מה לעשות. שלום כבוד הרב ולתלמידים, למה כתוב רצה בעמך ישראל ולתפילתם שיעה, ואחר כך אישי ישראל ותפילתם תקבל? האם זה לא מיותר? מה ההבדל פה בין עם ישראל לבין אישי ישראל? תודה רבה. אני עוד לא הגעתי לביטוי הזה, אז אני עוד לא יודע מה זה אישי ישראל. עכשיו, דבר נוסף, יישר כוח שהתחלת לכתוב בעברית. כל הכבוד. כן. האם זה אומר שאף פעם לא נצליח להעלות? ודאי שנצליח להעלות. אבל זה תהליכים מקיפים יותר. מקיפים גם את שינוי המציאות. איך כתוב? ואריה כבקר יאכל תבן, וישבתי חיה רעה מן הארץ, ונמר עם גדי ירבץ. יש ציפייה כזאת.
ודבר שני, לפי מה שעמדנו על יצחק,
למשל פעם יעשו הזאב והכבש יעשו שלום. פשוט הכבש ייכנס לתוך הבטן של הזאב, ואז יהיה שלום, כי הזאב שומר על הכבש, מצד שני הוא לא רעב. אז כל אחד בעצם עשה אחד משהו למען השני. כן.
זה אומר מה שאמרנו לגבי יצחק והקבלת הרצון, זה אומר שכפה התיאולוגיה הנוצרית היא רק פרה משוכללת, וזה שהיא מבססת הכל על זה שהוא נשחק,
כן, נו, אז מה?
אז אצלם זה
הכל... אצלם הם עשו את אלוהים לפרה.
כן,
לא רק האדם נהיה פרה, האדם, האלוהים נעשה פרה אצלם. כן, כן, נכון. בוקר... רגע. הרב איני מבין. מהו הניסיון אצל אברהם? הרי הוא אומר בנבואה, ונשתחווה ונשובה עליכם. משמע שידע מראש שעתידו לחזור יחד עם יצחק בנו. רש"י, נתנבא ולא ידע מה נתנבא. יכול להיות שכאשר אברהם אמר ונשובה, הוא לא התכוון אני ויצחק, אלא רבים של מלכות, כן? דרכם של מלכים לדבר בלשון רבים. אז הוא אמר ונשובה. כן. בוקר טוב לרב ולתלמידים. מה לגבי המדרשים שאומרים בנושא שהשם יצרף מחשבה למעשה? כלומר, שיצחק רצה להיות מוקרב ולא הוקרב, וצאצאיו שנהרגו גם ללא רצון נחשבים כיחידה אחת. וקשה לי, כי אז יש רצון מהשם בקורבן אדם. אני לא בדיוק מכיר את המדרשים האלה, ייתכן שזה דרושים יותר נכון, אבל נאמר, מה שהוא... רשימה דקה מן הדקה בנפש האבות הופך להיות מעשה אצל הבנים. כן? זה נכון. עכשיו, האם נאמר רצון השם בקורבן אדם? לא. אצל השם אין מוות. כן? הרי זה מה שהקדוש ברוך הוא אמר למשה. אתה הרגת את המצרי בלי לשאול אותי. אמר לו משה, אני הרגתי אחד. אתה הרגת את כולם. אז מה אתה רוצה ממני? כן, כלומר, מה אתה עושה לי בעיות על מצרי אחד שהרגתי? אתה הרגת הרי אלפים, עשרות אלפים של מצרים אתה הרגת. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אני בידי להחיות אותם, אתה אין בידך להחיות אותם. במילים אחרות, כשהקדוש ברוך הוא הורג, זה סתם, זה בכאילו. העובדה, הוא יכול להחיות אותו מיד. כן, מה אתה אומר?
אמרנו שאוכלים את החיה, תחליף אותם.
כן, כן, כן. שולחנו של אדם זה מזבח. אתה צודק, יש גם בחינה כזאת. שהאדם מעלה על ידי אכילתו, נכון. אגב, יש שאלה, איפה הבעירה? כן? יש הרי מחלוקת רבי יהודה וחכמים, האם ביעור חמץ, אין ביעור חמץ אלא שריפה, או אפשר בכל אופן אחר. הלכה שאפשר בכל אופן אחר, כן? יכול לזרוק לים, יכול לזרוק לרוח, אבל, או לשירותים, אבל רבי יהודה אומר דווקא שריפה. עכשיו, יש מחלוקת רבי, בית הלל ובית שמי. בית שמי אומרים שכל חמץ שיש לאדם בתוך 30 יום לפני החג צריך לשרוף. נשאלת השאלה, מה עם החמץ שאדם אוכל? לפי רבי יהודה. כלומר, איך רבי יהודה יסתדר לפי בית שמי? כן, הרי צריך רק לשרוף. אז כתבו הכותבים, לא זוכר מי, שגם העיכול זה סוג של בערה. זה נקרא לשרוף. אז זה כמו, אנחנו מזבח ששורף קורבנות כל הזמן. כן.
שנייה, אמרנו שהצדיק הולך ותקן את הנשמות.
ודאי, הצדיק מחפר על נשמות הדור. אתה צודק, הצדיק מחפר על הדור, הוא רק לא מחפר על כל העולם. זאת אומרת, העולם במובן הזה של עילוי, הצומח, הדומם, החי, כל זה הצדיק לא עושה. הוא רק מחפר על בני אדם. כן, בבקשה. הרצון להקריב? היום התרבות של הקורבנות נעלמה מאיתנו בגלל שהאדם ידלדל. כלומר, אנחנו היום כבר לא חיים בהרמוניה עם הטבע בכלל. האדם העתיק ידע את זה ואנחנו שכחנו את זה. עכשיו, זה שאנחנו שכחנו את זה לא בגלל שאנחנו טיפשים, אלא בגלל שהעולם השתנה. אנחנו בעולם שבו אין השראת שכינה, ממילא האחדות של העולם לא גלויה, לכן קשה לנו עם קורבנות. מה, בקורבנות? כן, ברית מילה. ברית מילה זה מה שנשאר לנו מעבודת הקורבנות. זה, לכן הסנדק כמזבח. כן, ברכי הסנדק כמזבח. והוא עצמו ככהן גדול.
כתורת, לא
כתורת. אבל יש שם... לא, ברית המילה זה כמו הקרבת כתורת. אבל אם תשים לב, זה כתורת מיוחדת במינה, שבה יש דם. בדרך כלל, על גבי מזבח הקטורת לא שמים דם, לא שופכים דם לפחות. כן.
שנייה, הסנדק הוא כמו כהן שמקריב קטורת.
נכון. נו, בסדר, אז מה, זה קורבן. קטורת זה לא קורבן, תגיד. יש שלושה מקומות שבהם מקריבים את הקורבנות. האחד זה מזבח החיצון, מזבח העולה, שהוא מזבח החיצון, שעליו מקריבים את הרוב. יש מזבח הקטורת, שנקרא מזבח עד כמה שאני זוכר, כי מקריבים עליו קטורת. ויש עוד הקרבה, עוד יותר פנימית, לפני ולפנים, ויום הכיפורים. בסדר? אז יש שלושה מקומות, שלושה מוקדים של הקרבה. מה קרה? כבוד הרב, ראשית, תודה עבור השיעורים. האם עלינו לקבל את תיאור הכתוב בתורה כמשמעו? כגון, עקדת יצחק או המבול כפשוטם. שהרי, במגדל בבל זה מגוחח. מה זה מגוחח? למה שני חטים? בחף, סופית. לחשוב שניסו להגיע לסטרטוספירה, והכיצד המבול לא הגיע לפירמידות. שאלות אלה הן יפות מאוד, ואני התעסקתי בהן בשיעורים אחרים. הלאה. אבל ודאי שזה לא יידון עכשיו, כיוון שאנחנו לומדים עכשיו על התפילה, אנחנו לא לומדים עכשיו חומש. כבודו, מה בדיוק היה הניסיון של העקדה? הרי הובטח לאברהם שביצחק יקרא לך זרע. ואלוהים מקיים את הבטחתו. כן, כלומר, אברהם מבין שיצחק הוא הנקרא אצלו זרע. ביצחק יקרא לך זרע. אברהם לא הבין ביצחק, כוונה בצאצאי יצחק, אלא יצחק הוא הנקרא אצלך זרע ולא בנעמה. יוצא לפי זה שעקדת יצחק היא ניסיון אדיר. ביצחק יקרא לך זרע ונגמר. אין יותר עם ישראל. זה הניסיון היותר גדול שיכול להיות בשביל האבות. כן. בכרטיס AD, כן? לא, אין שום קשר בין כרטיס AD לבין קורבנות. כלום. שום כלום. זה גמילות חסדים, זה הכל. כן.
אף קודם ענה לאחד מהשואלים שם בזל, אמרנו שזה לא מדרשים, זה אולי דרושים.
נכון.
מה ההבדל בין מדרש לדרוש?
מה ההבדל בין מדרש לדרוש? המדרש זה ספרות חז"ל. דרוש זה פרשנויות מאוחרות.
מדרש תנחומה זה דרוש למשל?
לא, מדרש תנחומה זה דברי חז"ל.
אז מה זה דרוש?
דרוש זה למשל ההסברות של החסידים, השלה הקדוש, המער המלשך, מדבר שור של הרב קוק. אלה הם דרושים. מה זאת אומרת דרושים? אין דברים שאינם פשט הדברים, כלומר אפילו לא פשט המדרש, אלא משהו שבא לעורר את הנפש, להלהיב לעבודת השם, והוא לאו דווקא המכוון באותו מקור עצמו. כן.
נשמע
שמות הצדיקים שואלים, יש להם, הם גם רוצים לעלות על המזבח הזה? יש להם בכלל אפשרות בחירה?
נשמות הצדיקים שואלות מבסוטות לאללה. מאוד מרוצות.
זה בעצם כן. מה שרצו בעולם הזה מצליחים להגשים את זה?
כן, כלומר, יש איזו השתוקקות שלהם. הרי כתבו הכותבים שכאשר אדם אומר שמה ישראל, צריך להיות מוכן למסור את נפשו על קידוש השם. אז זה, איך אמר רבי עקיבא? כל ימי הייתי מצפה.
אבל הם עלו למקורם כבר שהם נפטרו מהעולם הזה, אז לאן הם עולים משם?
לא, זה עצמו העלייה. כשנפטרים מן העולם הזה, זה ההקרבה על גבי המזבח של מעלה. כן, יפה. והשב עבודה לדביר ביתך, או את העבודה. ואישי ישראל ותפילתם. מה זה אישי? מה זה אישים? מלשון אש, קורבנות. הקורבן נקרא אישי ריח ניחוח לשם. ולכן השואל לפני כן מצרפת, כתב אישי עם יוד, א' יוד שין יוד, כאילו שזה רבים של איש. זו הטעות, ולכן גם הייתה שאלתו, מה ההבדל בין אישי ישראל לעמך ישראל? אבל פה לא מדובר על העם, מדובר על הקורבנות שהוא מקריב, שנקראים אישי. לכן, ואישי ישראל, הקורבנות של עמך ישראל, ותפילתם, זה הקורבן של אש.
מצד עולה באש?
כן, כי הוא עולה באש. הוא עולה באש, לכן נקרא אישי. כלומר, מה שמזין את האש, המיועד לאש. בסדר?
אז רק העולה בעצם.
לא, כל מה שאתה מקריב על גבי המזבח הוא אישה. זה יכול להיות עולה, זה יכול להיות חטאת, זה יכול להיות אשם, זה יכול להיות שלמים, זה יכול להיות מנחה, זה יכול להיות נסך. זה יכול להיות כל דבר שאתה שורף על גבי המזבח הוא בכלל אישה. עכשיו, יש גם רמזים על פי הקבלה שאישה, אותיות אישה, זה הצד הנקבי שלנו, כן? כלומר, בקורבן, אז ההוויה בכללה מתפקדת כנקבה. תדע? סליחה? לא, במובן הזה של בטל, בטל המקור. ואישי ישראל ותפילתם, באהבה תקבל ברצון, ותהי לרצון תמיד עבודת ישראל עמך. כלומר, העבודה המתמדת, רצון תמיד, בין שמדובר בעבודה שנעשית בבית מקדש של מעלה, ובין שמדובר בעבודה שנעשית בבית מקדש של מטה, תהי לרצון תמיד עבודת ישראל עמך.
יש פה מהרה, זה לא...
למה? כתוב מהרה. כן, תלוי, יש גורסים מהרה, יש לא גורסים מהרה. מה?
זה משנה.
אם אתה אומר מהרה, אז אתה רוצה שזה יהיה מהר. עכשיו, אצל... מה? כן.
בקשר לנשמות, שאם הם לא צדיקים, הם עדיין, הם לא חוזרים למקום, אני מנסה להבין, אמרת שזה בעולם הזה. אז מה ההבדל שמישהו שנפטר ולא נשחט, הוא לא חוזר מקורו, ומישהו צדיק שכן הוא...
כן. נשמות של רשעים לא ראויות להיות על גבי מזבח של מעלה. סתם מתים. כן. כן, מה אתה רוצה?
מה הקשר באהבה? מה, היינו יכולים לחשוב אחרת? שהקדוש ברוך הוא לא יקבל את
תפילותינו
באהבה?
בוודאי, אפשר לא לקבל באהבה, לקבל כי אין ברירה. כן, זה כמו אחד שבא לבקש את שכרו מהמעביד. יש מעביד שמסמפת אותו, יש מעביד שלא מסמפת אותו. בכל מקרה ייתן לו שכרו. כן? אבל זה בסבר פנים יפות. וזה בפנים זועפות. כן? קח את זה, תעזוב אותי. כן. עכשיו, כאן מכניסים את התוספת של יעלה ויבוא. בימים שבהם יש קורבן נוסף על הקורבן הרגיל. הרי אמרנו, אותי לרצון תמיד. מה זה תמיד? קורבן התמיד. ויש בימים מיוחדים קורבן מוסף. אז קורבן מוסף, מוסיפים אותו כאן, יעלה ויבוא. בסדר? איזה קורבנות מוסף קרבים בימות החול? או של ראש חודש, או של חול המועד פסח, או של חול המועד סוכות. ולכן זה מה שמופיע כאן, ראש חודש, חג המצות וחג הסוכות. כן. לא, הוא זה יהיה לרצון תמיד. כלומר שתמיד זה יהיה לרצון. וזה גם רומז, זה קורבן התמיד. כן, כן. המנגל של יום העצמאות איננו מדין קורבן. אני אסביר מה הכוונה. יש כאלה שאומרים שהמנגל של יום העצמאות זה כמו זכר לקורבן פסח. אין שזהו קורבן שלמים כזה שכל עם ישראל אוכל. ובהחלט יש צד של דמיון, גם זה צלוי וכו'. אבל זה בלי שזה לא במזבח. ומי ששוחט בחוץ, הרי זה שחוט איכות, זה חייב קראת. אלא מה שאני רגיל להסביר במנגל של יום העצמאות זה משהו אחר לגמרי. זה ההתעוררות של החוצפה של בני ישראל. כן, הרי כשהעם ביקש ממשה מי יאכילנו בשר, זאת הייתה בקשה של חוצפה, ולכן משה לא יכול היה לעמוד בזה. מסביר הרב קוק שלכן נפסל משה מלהיות המשיח. כי המשיח הוא רואה את הקדושה הגנוזה בחוצפתם של ישראל. וכיוון שהגאולה האחרונה זו של הקמת המדינה באה דרך החוצפה דעקבות משיחה, כלומר החילונות, עם ישראל חש שבזה הוא משלים את מה שמשה לא הצליח לעשות בזמנו, דהיינו אכילת הבשר. ולכן הוא אוכל בשר צלוי על האש ביום העצמאות. כן.
אני לא מבין את המשמעות של רצון תמיד במידה של מעלה. כלומר,
למה? מה הבעיה?
משך רצון תמיד במידה של מעלה, לא כמו שהשם ושמותם של צדיקים.
נו, אז רוצים שזה יהיה לרצון. תמיד, כלומר, גם עבודה של מטה, גם עבודה של מעלה. אגב, יש אומרים שהקורבנות קריבים כפשוטו גם היום. כן? רבי חיים פלאצ'י, באחד מספריו, אומר שאליהו הנביא מגיע כל יום להר הבית, מקריב את כל הקורבנות. קורבן התמיד, קורבן מוסף, מה שצריך. לא, לא, פה למטה. פה וכיוון שהוא כהן, הוא יכול לעשות את זה, לפי אחד מהשיטות, אליהו הנביא הוא כהן והוא טהור, הוא יודע איפה יש אפר פרה, אז הוא עושה את זה בטהרה בכלל. אז הוא מקריב את הקורבנות, וכנראה הוואקף לא שם לב. כל יום בא מישהו עם הכבשים, וכשזה בסוכות בכלל, 13 פרים, 14 כבשים, שני אלים, שעיר לחטאת, זה, וכל זה הוא מביא שם, שופך על גבי המזבח. אחד לא שם לב. בגלל שזה אליהו הנביא, אתה אומר. הדבר היחיד שמטריד את רבי חיים פלאצ'י זה מאיפה הכסף לקנות את הקורבנות. אז הוא עונה שאליהו יודע איפה נשארו מאות מתרומת הלשכה, ועם זה הוא קונה את הקורבנות. אפשרות שנייה, אומר רבי חיים פלאצ'י, הוא קונה את זה בכספו. אבל יש בו בעיה, כי הרי יחיד לא יכול לנדב קורבן ציבור. אבל הוא יכול להקנות לציבור. אבל הגמרא אומרת שאף על פי כן לא מקבלים, למה? חיישינן שמה לא ימסור יפה יפה. זאת אומרת שלמרות שהוא מוסר לציבור, עדיין יש בתוך ליבו מחשבה שזה הקורבן שלו. אבל אומר רבי חיים פלאצ'י, אליהו הנביא לא חשוד על זה. לכן הוא יכול למסור לציבור יפה יפה, ואז עד עצם היום הזה קרבים הקורבנות. וזה מה שכתוב בתפילה, ואישי ישראל ותפילתם מהרה בעבד כבר רצון, כי זה ממשיך. אז אני עניתי לך. בסדר, אבל אני עניתי לך. שמה שאנחנו מבקשים לרצון תמיד, בין שזה למעלה, בין שזה למטה. אם היינו מבקשים רק על הקורבנות של מעלה שיהיו לרצון תמיד, זה באמת היה מקום לשאלה שלך. אבל מאחר ואנחנו רוצים לכלול בזה גם את הקורבנות כשאנחנו עושים אותם למטה, לכן יש מקום לבקשה של רצון תמיד. כמו שלמעלה, כך למטה. מובן? ולכן בדיוק בהקשר הזה הבאתי את רבי חיים פלאצ'י. נדמה לי שזה בסיום ספר חיים ומלך. יש לו ספר נקרא חיים ומלך. על שם הפסוק אלוהים חיים ומלך עולם. שלום כבוד הרב. קורבנות מוספים יעלה ויבוא. הם לא מצד הנצח רק, אלא קורבן התמיד. אז למה זה בברכת משה בנצח ולא בברכת אהרון? כי הם מוסף על התמיד. כן, הלאה.
לגבי יעלה ויבוא.
כן. יעלה ויבוא, מדוע זה מופיע בברכת המזון איפה שזה מופיע? תגיד בעצמך.
בגלל
בוני ירושלים, יפה. כן, בבקשה. לא, מה פירוש לבוא?
לבוא?
כן. לא, לבוא זה להיכנס. להיכנס. השמש באה, מה זה באה? שקעה, למה? כי היא נכנסה כביכול לתוך ביתה מתחת לאופק. אז יעלה ויבוא, ייכנס שם. עלה למעלה, הגיע עד לרקיע, עכשיו צריך להיכנס שם. יעלה ויבוא. בסדר? מה? ויגיע. מה?
הוא כבר נכנס, הוא כבר עלה, הוא כבר נכנס, מה?
הוא צריך גם להגיע. מה?
להגיע לרצון, להגיע למחוז חפצו,
מה? יגיע. כל הכוונה שיפעל, פעולה. הוא בא, אבל הוא צריך גם לפעול. עלה הרצון, כלומר עלה הזיכרון, אבל הזיכרון לא שינה משהו במציאות. טוב, עכשיו, אחרי יעלה ויבוא, מוסיפים אחינו הספרדים את המשפט, ואתה ברחמך הרבים תחפוץ בנו ותרצנו. אצל אחינו האשכנזים לא מוסיפים את המשפט הזה, נכון? אצל אחינו התימנים, אני לא יודע, כי יאיר נרדם, אז אי אפשר לדעת מה הנוסח של התימנים. תעזוב, תעזוב אותו, הוא ישן, אל תפריע לו. לא, לא להפריע לו.
כן.
עכשיו, אז אם כך, אני לא יודע מה הנוסח אצל התימנים, אבל אצל אחינו הספרדים מוסיפים, ואתה ברחמך הרבים תחפוץ בנו ותרצנו. עכשיו למה? כי יש כמה אופנים של גאולה, יש גאולה ברחמים, יש גאולה בדין. אנחנו דיברנו את זה, כן? על הפסוק, על המשפט, ולירושלים עירך, ברחמים תשוב, כי אפשר גם שתשוב, לא ברחמים. לכן, ואתה ברחמך הרבים תחפוץ בנו, ותרצנו. בכל מקרה, גם הספרדים, גם האשכנזים אומרים, ותחזנה עינינו, בשובך לציון ברחמים. מה פירוש ותחזנה עינינו? זה קצת מוזר. וכי תחזנה הכוונה לראות, כן? שהעיניים שלנו יראו. כלומר, הנחת היסוד שיש סכנה שבזמן שאתה חוזר לציון, שאנחנו נהיה עיוורים. נצטרך כולנו משקפיים או טיפול אצל רופא עיניים. מאוד מוזר, לא? אלא הכוונה, כשאתה תחזור לציון, לא כולם רואים שאתה חוזר. לכן אנחנו מתפללים להיות מאלה שרואים שאתה חוזר. ותחזנה עינינו.
זה מטאפורה שזה עין בשרית?
זה כפשוטו וזה לא עין בשרית. לא, אתה אומר שברגע שזה לא עין בשרית, אז זה מטאפורה. אני לא מקבל את זה. כי אני אומר גם דברים לא בשריים הם מציאות.
השימוש במילה עין.
כן, אין הכוונה כאן לעין הגשמית.
לא.
אתה שואל, כן. אתה לא מרוצה מהתשובה, אז אני אגיד שכן. בסדר, אני מתיישר עם העם. אם מה שהעם רוצה אני נותן, העם רוצה תשובה ככה.
כן, רוצה
לשמוע
אותך.
כמו מה?
העם עם הגולן, הרב עם התלמיד.
כן, בדיוק. נעשה ככה סטיקר, הרב עם התלמיד. כן, טוב, ותחזנה עינינו, כלומר, הקדוש ברוך הוא חוזר לציון. ויש כאלה שאומרים, לא קרה כלום. לא, לא, כן? זה כמו, או יש כאלה שאומרים, היכונו, עוד מעט הגאולה מתחילה. זה כמו אדם שאומר, בצהריים, עוד מעט יעלה השחר. כלומר, יש איזה סכנה שהעיניים נסגרות בזמן הגאולה. מי זה הם? החרדים. אז יש פה שאלה. אני מבין למה הם אומרים את התפילה הזאת. לא, כי הם לא רואים, לכן מפללים ותחזה עינינו. אבל למה אתה ואני שמבינים שזאת הגאולה, למה אנחנו אומרים את הנוסח הזה?
מעיפים בדיוק ברגע.
שער ישראל,
כדי לא לשנות. לא, כדי להיות עם כלל ישראל. בסדר? ותחזה עינינו. מה? כן. אגב, יש כאלה שכן רואים, זה הגויים. הגויים רואים שהשכינה חזרה לציון, ולכן הם הפסיקו לטעון שהרגנו את אלוהים. במשך 1900 שנה הם אמרו, היהודים הרגו את אלוהים. פתאום אמרו, סליחה, זה לא נכון. ראי, עכשיו התעוררתם. אלא מה? במשך 1900 שנה זה היה נכון. וזה הפסיק להיות נכון. כלומר, מה זאת אומרת זה היה נכון? זה היה התרגום שלהם, בשפה האלילית שלהם, לסילוק השכינה. כיוון ששכינה חוזרת, אז הם רואים שאלוהים כבר לא מת. כן, כמו שפעם האמא של הרב קוק נסעה באונייה. ובאונייה היו שם נזירים ונזירות, שגם כן באו לארץ הקודש. אז אחת הנזירות שאלה את האמא של הרב קוק, מדוע את נוסעת לפלסטינה? כיוון שהאמא של הרב קוק הייתה יהודיה, מה היא ענתה? בשאלה, כמובן. היהודים תמיד עונים בשאלה. אומרים, ולמה את? אז היא אמרה, כי הקבר של אלוהים שלי נמצא שם. אז היא אמרה, האלוהים שלי חי שם. ברור, זה ההבדל. טוב, מה?
היא כבר חזתה בעינה את
שבתו לציון? כן, הקדוש ברוך הוא התחיל לשוב לציון כבר לפני 150 שנה בערך. 160 שנה אפילו.
ברחמים?
כן, ברחמים. בהתחלה קצת ראש פינה, קצת פתח תקווה, קצת בילויים, קצת מקווה ישראל, קצת פרדס התימנים, כל מיני כאלה.
זה לא איזשהו אירוע?
אתה רואה יצר אירוע ספציפי? כן, בשנת תף קוף צדיק זין, כשהקימו את בית כנסת החורבה בירושלים, תלמידי הגרא הקימו את בית כנסת החורבה כדי לחדש את היישוב האשכנזי בירושלים, ועשו חנוכה לחורבה בה באייר, כי ידעו מרבם הגאון מווילנה שזה יום מסוגל לגאולה, ואלה שנכחו שם הרגישו, ככה כתוב בספר מדרש שלמה לרבי שלמה זלמן ריבלין, הוא כתב שאלה שהיו שם הרגישו שנפתח חלון אחד במחיצה של ברזל שמבדילה בין ישראל לאביהם שבשמיים מאז החורבן. בסדר? ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים. אחינו הספרדים כשהם שומרים את המילה ברחמים הם מוסיפים כמאז, נכון? איזה אשכנזי אמר לי, הייתי אצל הספרדים, הם אמרו כמיאז', מה זה? כן. אז, כן. מה? כן. אז כמאז, זה... מה? כן, נכון. אבל, מה המקור של זה? כנראה, הרי זה נמצא בנוסח של רבינו סעדיה גאון. רבינו סעדיה גאון, בספר, בסידור שלו, הוא כותב, ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים כמאז, ברוך אתה השם. אלא מה? כיוון שהנוסח שלו לא התקבל, אז הוא נשאר בפי הציבור. כנראה שמה שקרה, שכאשר גבר הנוסח שבו לא גורסים כמאז, מישהו בציבור אמר, כמאז! ומאז זה נתפס ש... התימנים עדיין אומרים את זה. תגיד לי, הם אומרים ואתה ברחמך הרבים תחפוץ בנו? הנה, גם אחינו התימנים אומרים, עכשיו שהיעיר התעורר, אפשר לשאול, ואתה ברחמך הרבים. פספסתי, מתי הגויים חזרו בהם לגבי רצח אלוהים? בשנת 1961 הייתה ועידת ותיקן השנייה בראשותו של האפיפיור יוחנן ה-23, והם החליטו שהיהודים לא אשמים ברצח ישו. הרבי מלובביץ' אומר, צריך לפתוח את העיניים ולראות שהמשיח כבר כאן. אני לא צריך לפתוח את העיניים בשביל זה. כן? כלומר, פעם שאלו את הרב ציודה, האם, מתי יבוא המשיח? הוא אמר, הוא כבר קצת בא. כלומר, החל מתשח התחילה הגאולה. מה שאין כן, הרבי מלובביץ' שאומר שהגאולה לא התחילה. המשיח כאן והוא מחכה להגיע כדי לגאול. זו תפיסה הפוכה. כן, בבקשה. מה? כן, אבל את השכינה אתה לא רואה בעיניים. אתה יכול לראות גילוי שכינה, כלומר, זה דברים, בסדר, אפשר להגיד, בסדר, דמה, אתה רואה, דמה.
מה זה הגדרה של שכינה?
מה זה הגדרה של שכינה? שכינה זה הנוכחות האלוהית, האפשרות לומר אתה. בבקשה. נו?
אולי אפשר לפרש את החזר עלינו, בעין בעין, לא בדיבר או בחלום.
אפשר, כן.
זה לא קפיצה במדרגה, מתחזנה מלשון
ותחזנה משון חזון. אולי זה גם ציפייה להתחדשות הנבואה. גם זה יכול להיות. מישהו שאל אותי, מדוע אין בתפילות בקשה לחזרת הנבואה? אז הנה, יש פה. כן. מה? אתם לא אומרים ואתה... התימנים לא אומרים ואתה ברחמך הרבים תחפוץ בנו. אומרים ותרצנו. כלומר, בכל זאת, אומרים ותרצנו ותחזינה. בסדר, זה גם משהו. טוב, עד כאן להיום, שלום.